ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תודה רבה על ההזמנה. זה לא פורום שאני רגיל לדבר מולו, אפילו הצטיינתי בכיפה ליתר ביטחון. קודם כל המשפחות היקרות, התלמידים, ראשי ישיבה וכמה מרעי הלוחמים, ואני אומר רעי הלוחמים ואני מתכוון למילה רעי הלוחמים שיושבים פה. אני התבקשתי לדבר על התרומה של בני הישיבות ללחימה ביום הכיפורים, ואני סברתי שזה יהיה נכון לדבר כאן הערב יותר על המפגש המרתק שהתרחש ממש במהלך המלחמה וגם אחריה בין יוצאי מגזרים שונים בחברה הישראלית שמלחמה זימנה אותם לאותה זירה. אני מקדים ואומר שנסיבות המלחמה דרשו מכולנו מידה גדולה של אמונה, וזו אכן שרתה עלינו בלי קשר לבדלי האופי, השקפת העולם והחינוך שעליו גדלנו. בכדי להבין את הפער ואת ההבדלים בין תפיסות העולם שהתכנסו כולם בטנק אחד בתוקף המלחמה, אני רוצה לספר קצת עליי ועל הקיבוץ שממנו באתי. אני מניח שיש פה מעטים שמכירים קיבוץ, בטח קיבוץ משנות ה-60 וה-70. אז כמה מילים על המקום שממנו באתי, כי שתבינו את גודל המפגש ואת עוצמת הקשר. תראו, עד שנות ה-70 הקיבוץ היה, לא, לפני זה, קודם כל אני בן קיבוץ דות ים, על שפת הים, ובקיצור גדלתי בים, מה שנקרא חינוך ים תיכוני, על כל מה שמשתמע מזה. עד שנות ה-70 הקיבוץ היה מקום מאוד סגור, שמעט מאוד השפעות חיצוניות, אם בכלל, חדרו לתוכו. למרות החילוניות המוצהרת וההתנגדות הבוטה לכל סממן של אמונה באל, התבססה התרבות הקיבוצית בסדר השנה שלה על כל מועדי ישראל, כשהיא נותנת להם פרשנות חדשנית, חילונית ועצמאית משלה. כל חגי ישראל נחוגו אצלנו ברוב טקס, והדגש היה על הצד החקלאי של החגים, כמובן, כי במקור הם רובם חגים חקלאיים, וכמובן שהשיא היה בליל הסדר, כשהקיבוץ כולו נאסף לחגוג מתחת לקורת גג אחת. הייתה לנו אגדה של פסח משלנו, אגדה קיבוצית שנכתבה בקיבוץ בית השיטה. יציאת מצרים סופרה בהקראות, במחול, בכיתה משחק. אני למשל שיחקתי את תפקיד המים בחד גדיה, עשיתי את זה כמה פעמים כי לא בדיוק הצלחתי בפעם הראשונה. למחרת היה תמיד טקס קציר העומר, כשהגברתנים של הקיבוץ קוצרים בחרמשים והבנות היותר יפות אוספות את העלומות של התבועה, ובחנוכה היה מצעד לפידים ומדליקים מדורות ושרים שירים עם חולצות לבנות וקבלת שבת עם נרות וחולצות לבנות כולם, אבל חילונים באופן מוחלט. הוטמעה בנו התפיסה שעל פי הקיום מצוות הדת, בית הכנסת, הכיפה וכל שאר הסממנים של החברה הדתית הם עניין פסול מיסודו, ואני מתכוון לזה. ציונות ביחד עם קיום מצוות נתפסו כסתירה שאיננה יכולה להתקיים. למרות שהקיבוצים היו 3% מהאוכלוסייה, מעמדו של הקיבוץ והקיבוצניק בחברה הישראלית היה רם ונישא, וכך חשנו גם אנחנו ביחס לכל מי שלא היה כמונו, דתיים, עירוניים, יוצאי המעברות ועיירות הפיתוח, מושבניקים ועוד. מעולם לא פגשנו חובש כיפה, ובטח שלא שמענו מאחד כזה משהו על השקפת עולמו. שילוב ישיבות בני ההסדר בחיל השריון לא היה קיים כשאני התגייסתי לצה"ל, זה היה בשנת 65, ודיברנו פה קודם עם כמה אנשים, ואני מבין שההסדר הזה התחיל בשנת 71. זאת אומרת, האנשים שאני הכרתי היו ראשוני השריונרים מישיבות ההסדר. זה קרה בשנת 71. כשהשתחררתי מהשירות הסדיר בראשית 68, חזרתי כמובן מאליו לקיבוץ. לא היה שום דיון כמעט על זה שאתה חוזר לקיבוץ, אם כי באותם שנים, שנות ה-60 העליזות, מי שמכיר, התחילו לחדור לישראל ולקיבוצים השפעות של תרבות שהגיעה בעיקר מארצות הברית, תרבות מערבית, לטוב ולרע. שיער ארוך, מכנסיים מתרחבים, קצת מתירנות מינית, תסלחו לי, סמים פה ושם. התחושה הייתה שהקיבוץ הוא כבר לא המערכת המושלמת שעליה חלמו מייסדיו. שנה אחר כך קרה אירוע דרמטי שלא דנים בו מספיק לטעמי על השפעה שלו, הנחיתה של האדם על הירח, שנת 69, מרגע שהאדם פרץ את כוח המשיכה של כדור הארץ, נקבע גם הדפוס של פריצת הגבולות שבתוכו אנחנו חיים עד היום לטוב ולרע. התנועה לעבר מטרה מסוימת ולשם השגתה הפכה לתנועה לשם תנועה, וזה היה עוד לפני האינטרנט והסלולר שהפכו את החיים של בני האדם שבוחרים בכך לסוג של תזזית נטולת פשר. הקיבוץ שהיה סגור ומסוגר הפך לכמעט מתגונן מול עולם גדול שבו מגוון דעות, רעיונות ותפיסות עולם מסקרנות ומאתגרות שראו היה להכיר אותם. עם זאת, היינו עדיין מסורים מאוד לקיבוץ, לרעיון ולעבודה היומיומית הקשה ברוח החינוך שקיבלנו כילדים. חוץ מבודדים כמוני, כמעט כל מי שהשתחרר מהשירות מיהר גם להתחתן, להקים משפחה ולהיכנס לתלם הרעיוני והמעשי שנפתח על ידי הוריו. כמובן שכולנו גם שירתנו בקרבי, כולנו היינו במילואים יחידות קרביות. את מלחמת יום הכיפורים התחלתי לא ביחידה שאיתה סיימתי את המלחמה, התחלתי בגדוד 266 בחטיבה 179. הזכות הגדולה, או אולי המזל הרע של הגדוד הזה, היה שהוא היה הגדוד הראשון מבין כוחות המילואים שעלה לרמת הגולן כבר במוצאי שבת, שכידוע גם היו מוצאי יום הכיפורים. הלחץ בחזית, שמענו פה את ההקלטות, הלחץ בחזית, התמוטטות ההגנה במרכז ודרום הגולן וההכרח להקדים את הסורים במרוץ על מורדות הגולן הביאו לכך שכבר במחנה הקבע שלנו הגדוד פורק לפלוגות מאולתרות קטנות, וכבר בשעות הראשונות נקבע הדפוס שנמשך עד תום המלחמה, שעל פיו בדרך כלל לא הכרת את אנשי הצוות שלך ואת מפקדי הטנקים השכנים. היכרויות נוצרו ונשמרו רק בצוותים שלא נפגעו, או שהטנק שלהם לא הושבת עקב תקלה טכנית והצוות פוזר בין צוותים אחרים, וכאלה כמעט שלא היו, בעיקר בימים הראשונים. אני מכיר ביחידה שלי אדם אחד שהתחיל את המלחמה עם אותו טנק, זה חנן אנדרסון, שפה אנשים מכירים אותו. כל השאר זה נדיר היה שמישהו התחיל את המלחמה ויגמור אותה עם אותו הטנק, אותו הטנק. אני לא יעריך על כל ההתגלגלות שלי. בסופו של דבר הגדוד הזה התפרק, לא נשאר ממנו כלום, חלק נפגעו, חלק תקלות טכניות. אני יצאתי מהשטח ליד נפח ביום ראשון בבוקר. מי שהוציא אותי מהשטח עם הצוות מהטנק שלנו שפרס זחל, כשהסורים כבר עולים עלינו, זה הסמגד שלי ברוך לנשנר זיכרונו לברכה, שנהרג כמה שעות אחר כך בנפח, שאליה הגעתי ברגל מכיוון, מי שמכיר את רמת הגולן, מכיוון סינדיאנה. מצאתי טנק בודד של היחידה שלי המקורית, היה שם קצין הלום קרב כנראה, לקחתי לו את הטנק, וכמצוות החינוך הצבאי שקיבלנו חיפשתי להצטרף למישהו, הצטרפתי לפלוגה סדירה מחטיבה 7 שעברה במקרה במקום, פלוגה ב' גדוד 82. למחרת הפלוגה הזאת הועברה מחטיבה 7 לחטיבה 679, שאותה כלל לא הכרתי. בחטיבה 679 הכרתי אדם אחד, חיים דנון, עוד דמות ידועה, שהיה במקרה מפקד שלי בקורס מפקדי טנקים. הטנק שלקחתי בנפח הושבת בסוף היום השני של המלחמה בהתקפה על ציר הנפט. קיבלתי טנק חדש וצורפתי לכוח בפיקוד משה הראל. בטנק הזה שהיה שוט מטאור, לא, אני לא ארחיב פה, היו שני סוגי צנטוריון בצהל אז, אחד מנוע בנזין מיושן והמשוכללים יותר עם מנוע דיזל. אני קיבלתי במקרה הזה את הטנק המיושן יותר. שוט מטאור, על שם המנוע שנקרא מטאור, זקן וגונח, ושם פגשתי פעם ראשונה בחיי חובש כיפה, שלמה גולדשטיין. התותחן שלי, אני עומד בצריח, הוא יושב מתחתי, ג'ינג'י קטן עם כיפה, עם הספר. ידידי העיקר שלמה, ושלמה היה ההפך הגמור מקיבוצניק, בטח ממני. ג'ינג'י נמוך ורזה, ידיים עדינות, מדבר בשקט, העיניים קורנות, לא מסגיר את הרגשות. במהלך כל היום שעמדנו שם באגף של החטיבה התרחשו שני אירועים מרכזיים. אחד, ארטילריה שירדה עלינו כל הזמן מסביבנו, ודבר שני שריתק אותי זה התפילות או הקריאה בספר ששלמה לרגע לא הפסיק לעיין בו תוך כדי הפגזה. השקט הנפשי וההתמכרות לספר, אם אפשר לומר כך, בעין הסערה שהייתה סביבנו, שבו את ליבי. נדמה היה לי ששלמה מצליח לכלוא את פחדיו בתוך מסגרת רוחנית שהוא כפה על עצמו בעזרת הרגלים מבית שאני לא הכרתי. אחרי עוד יומיים של לחימה ביום חמישי פרצנו לתוך סוריה. הטנק שלנו איבד את התותח שהתפוצץ לאחר שאסף לתוכו אדמה באחת מהנטיות הפריות של הטנק על הכביש הראשי לדמשק. שלמה מועיד על עצמו, וכמובן שזה טבעי, שהוא אמר, חשבתי שמתנק נפגעתי, היה לי הזדמנות. אבל אני אמרתי לו, אני לא זוכר אם אמרתי לו, שהבטתי בו ואמרתי לו, שלמה, הוא מיד הבין, הוא בא איתי, ואני מאוד שמח על זה. וכשעברנו לשנינו לטנק השני, שהחלופי, היה בתוך הצריח עוד חובש כיפה, אלי נעים, בחור גם כן מירושלים, ירושלמי, נדמה לי פקיד בנק, כן? ועכשיו הייתי מפקד על שני חובשי כיפות, ובנוהג והנהג ויקטור, בחור נהג יוצא מהכלל שאחרי המלחמה נעלם ואני לא יודע לאן. המלחמה נגמרה, נשארנו 7 חודשים מגויסים, חלק מזה בתוך רמת הגולן הסורית, שלג, גשם, בוץ, כיסו את הטנקי ואותנו. אל היחידה שאני פיקדתי עליה הצטרף קצין שתקן ואמיץ בשם חנן אנדרסון, שהביא איתו עוד כמה בוגרי ישיבות הסדר, ביניהם נדמה לי יוסי וחיים סבטו ועוד כמה אנשים יקרים. והמינון של חובשי הכיפות הלך ועלה לשמחתי. למרות הפער העצום בין השקפת העולם החילונית שעליה גדלתי לבין זו של רוב החיילים שלי, אני יכול להעיד שמיד עם ההיכרות שלי איתם מצאתי איתם שפה משותפת. ותבינו, אני ניסיתי קצת להסביר לכם איפה אני בא, זה עולם אחר לגמרי. זה אומנם באותו חתיכת ארץ, אבל זה עולמות שונים לגמרי. נדמה לי שזה הייתה בעיקר האמונה המשותפת בעם ישראל ובציונות. סוג של אמונה תמימה ועיקשת בדבר צדקת הדרך והחובה להתגבר, בעיקר בכוח הרוח, על הקשיים שהיא מציבה. אנחנו רכשנו את אותה אמונה דרך החינוך החילוני שהזכרתי, והם כנראה רכשו אותה דרך החינוך האמוני. נראה שאנחנו למדנו לאהוב את הארץ ולהרגיש שהיא שלנו, ואין דיון על זה בכלל, בעיקר דרך הרגליים, במסעות ובטיולים הרבים שערכנו בה לפני הצבא, בעוד שאנשים חובשי הכיפות למדו את זה אולי יותר דרך האמונה, כמובן גם בעזרת טיולים. אבל היה מצע משותף, הייתה תחושת שייכות ואחריות לשמירת המקום שנולדנו בו, והנכונות לסכן את עצמנו כדי להגן על המקום הזה, הנכונות המשותפת. למרות שכלל לא הכרנו האחד את אמונותיו ואת הנחי הרוח האחד של השני, מצאנו שהמשותף עולה בהרבה על המפריד. הקיבוץ והישיבה יצרו בוגר ציוני מאמין שהיה נכון לכל מעשה כדי לחלץ את מדינת ישראל מהמשבר שאליו היא נקלעה. זה מוזר, זה משונה, אבל זה התאחד שם. המלחמה היא חוויה עזה, עד כדי שחלק מהמשתתפים בה אינם עומדים בלחץ ונשברים. המלחמה חושפת את טבעם האמיתי של בני האדם לטוב וגם לרע. בלב מאומת המלחמה האדירה השרו בני הישיבות לסביבתם שקט נפשי, רוגע וביטחון. אין לי ספק שכמו כולנו גם הם פחדו פחד מוות פשוטו כמשמעו. לכולנו היו הזדמנויות לראות מה קורה לאנשי צוות בטנק שנפגע, ולכולנו יש מספיק דמיון כדי להשליך ממרות הזוועה האלה על עצמנו. העיתוי המפתיע שבו פרצה המלחמה, העלייה החפוזה לגולן, ההתקלות באויב בהפתעה במקומות שאיש לא שיער, ההחלפה התחופה של הטנקים ואנשי הצוות, המראות הקשים והעייפות שמפילה עליך תרדמה כשאתה עומד בצריך מול האויב, כל אלה יצרו טלטלות נפשיות הזאת. נדמה היה לי שבוגרי הישיבות היטיבו בדרך כלל יותר מאחרים לעמוד בהם. בחלוף השנים אני חשבתי מה מקורו של החוסן. באתי למסקנה שככל הנראה החוסן החיצוני נעוץ בעומקה של האמונה. ככל שאמונתך היא עמוקה יותר, כך אתה חסון יותר ועמיד יותר בפני השפעתן של סערות הזמן. אבא שלי היה ארכיאולוג חובב, וגדלתי בבית ספוג בידע היסטורי. תחושה של עומק היסטורי יוצרת תובנות בדבר המשמעות האמיתית של התרחשויות היסטוריות, שהשפעתן האמיתית מתבררת תמיד רק לאחר שעובר מספיק זמן. לעתים זמן רב, לכשעצמן ועבור מי שחווה את אותן החוויות על עצמו, הן יכולות להיות עזות וכואבות. אך בתוך זרם ההיסטוריה הכולל לעתים הם לא יותר מגל קטן שעולה ונעלם. מי שחש בכך מבין כי גם התרחשות חמורה כמו מלחמת יום הכיפורים אין בה כדי להטות את הזרם העיקרי אם הוא חזק מדי, אם הוא חזק מספיק. המפגש עם בני הישיבות לימד אותי כי עד כמה שהייתה מטלטלת וכואבת, עבורם הייתה המלחמה סוג של אדווה על פני הזרם הגדול המוביל אל חוף מבטחים. תחושת הייעוד ההיסטורי, ידיעת המקום ההיסטורי שממנו הם באים ושאליו הם הולכים, נטעה בהם שלווה מול ימי המלחמה, וזו הייתה תרומתם הייחודית לחבורה שלנו. ברוח של הימים האלה של חשבון נפש אני רוצה להגיד כמה מילים לסיום. שתי מלחמות העולם שהתרחשו במאה הקודמת יצרו תרבות מערבית פחדנית ומפונקת שאנחנו רואים בימים אלה, בשעות אלה, את התוצאות שלה. אנחנו חלק מהעולם המערבי לטוב ולרע, והפינוק גם פושה בחלק מהחברה הישראלית. אני רוצה לצטט קטע קטן מנאום של סולג'ניצין, הסופר הרוסי הידוע, שבשנת 1978 בנאום באוניברסיטת הרווארד אמר, הרווארד זה מעוז השמאל האמריקאי, העולם המערבי, ואני אומר את זה כי אנחנו נרצה או לא נרצה, אנחנו בעולם המערבי מושפעים פחות, יותר. הוא אמר להם בשנת 78, לפני 35 שנה, העולם המערבי איבד את אומץ הלב האזרחי והתרבותי שלו. שקיעה כזו של אומץ בולטת במיוחד בקרב השכבות השליטות והאליטה האינטלקטואלית. בירוקרטים, פוליטיים ואינטלקטואלים מפגינים דכדוך, פסיביות ותלישות תועד דרך בפעולותיהם והכרזותיהם. הם מפגינים זאת בצורה בולטת עוד יותר דווקא בניתוחים התיאורטיים, כמה זה ריאליסטי, הגיוני ואולי מוסרי לבסס מדיניות לאומית על חולשה ופחדנות. הבירוקרטים הפוליטיים הופכים קשורי לשון ומשותקים כשהם צריכים להתמודד עם ממשלות חזקות, כוחות מאיימים עם תוקפנים וטרוריסטים בינלאומיים. ציטוט של סולג'ניצין, הסופר הרוסי הידוע, מי שמכיר. תודה לאמנון לורד שהפנה אותי להרצאה הזאת. ישראל הקטנה איננה יכולה לאמץ את ערכי המערב הנוכחיים כמות שהם, ומנגד היא איננה צריכה להיות מדינת דת בכדי לשרוד. למדתי ולמדנו שאפשר להיות מאמין וציוני גם בלי לאחוז בתפילין. אבל נדרש מהמחנכים, גם הדתיים, מאמץ גדול במאבק נגד השטחיות ורעיונות ההבל שמתרוצצים על המסכים ומשודרים מהרמקולים. לסיום, אני אמרתי לכם, נראה לי שיש לי קצת דריה היסטורית. נגיד משהו על הקיבוצניקים ומשהו על חופשי הכיפות לסיום, שיהיה מאוזן. עם ירידת קרנו של השמאל הישראלי ויתר החינוך הקיבוצי על חלק מהערכים שהדור שלי גדל עליהם. אני לא ארחיב על זה, רק דבר אחד בולט, סימפטום אחד בולט: הקיבוצניקים נעלמו ממגרש המסדרים של בעד אחד. לחבריי בקיבוץ שמתלוננים על כך שצהל הפך במרכאות לצבא של דוסים, אני תמיד אומר בתשובה: חברים, אין וקום. אם הקיבוצניקים הם סרבני שירות, אז מי שממלא את מקומם הם בוגרי הישיבות, ואת כל הטענות תפנו לעצמכם. במקום לחתום קבע לקצונה, מעדיף הקיבוצניק המצוי להקטין ראש ולטייל בעולם. וכבר הזכרתי את תרבות הנדודים לשם נדודים שהמערב אחוז בה עד כדי אובדן הדרך. מאידך גיסא, נדמה לי שגם הזרם הדתי-לאומי עבר שינויים. אני מזהה בו, נדמה לי, איזושהי הקצנה שמקורה אולי ברצון לרצות מבקרים כאלה ואחרים. אני מזהה איזשהו הלך רוח שמנסה לכפות על סביבתו מגבלות והלכות מטעמי דת, שהנזק שלהם לאמונה הכוללת שהיא החשובה הוא רב הרבה יותר מהתועלת. לפעמים נדמה לי בשנים האחרונות שהרעיון של הטב חרטנו, שכל עם אוחז בו מתוקף רצונו להיות נבדל משכנים, מקבל פרשנות קיצונית עד כדי זלזול לא רק בבני דתות אחרות אלא גם ביהודים שאינם נעלים את חייהם על פי תורה ומצוות. ואני חוזר להתחלה, להיכרות שלי עם החברים שלי מפה. חופשי הכיפות שאותם הכרתי ב-73 היו והינם מלומדים, מסתפקים במועט ובעיקר צנועים באמונתם, לא מנסים לכפות את תפיסת עולמם על סביבתם. גם אנחנו החילונים מעולם לא ניסינו לשכנע אותם לוותר על כיפה או על הנחת תפילין. הסובלנות הגדולה ששררה בינינו הייתה אבן הראשה של עבודת הצוות שלנו בהגנה על המדינה. אסור לנו לשבש את אותה הסובלנות שבלעדיה אין לנו אמונה ואין לנו קיום. חתימה טובה לכולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.